כן, דיברנו על כך שישנה חשיבות גדולה להכיר את הכוחות ואת הכישורים שקיימים בנו. כן, זה איזשהו תהליך של מודעות והכרה שמאפשר לנו פשוט להגדיר כיוונים, להגדיר כוחות, כישורים. ראינו מדוע חשוב הדבר הזה כל כך, ראינו ארבעה נקודות, דיברנו עליהם. היה גם תרגול, כן, עם שתי משימות, ננסה להיזכר כיצד הבחנו בכישרון ובתכונה. באמת תורמות לנו, טוב. בכל אופן, אנחנו בסיפור כרגע שקצת מדגים את כל העניין הזה, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. כן, אדם מרגיש שניתנו לו חיים, אבל לא יודע מה לעשות איתם. אחת הסיבות לכך, כן, שהוא מרגיש שדחף החיים שלו, הוא לא מצליח להתלבש בכישורים, או להתבטא דרך צינורות של כוחות הכישורים. זאת אומרת, יש חוסר התאמה בין דחף החיים הכללי, לבין הביצוע והמימוש להם, כן, בערוצי הכוחות. ואז אדם מרגיש שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. כי החיים רוצים להתגלות, אבל לא מגיש להם, כן, את ערוצי ההתגלות. אני לא יודעת מה, זה אחד הסיבות לשיעמום. כן, שיעמום זה דחף חיים, לא ממומש. לכן יש שיעמום. כן, שיעמום זה מראה על כך שאדם רוצה לעשות משהו, אבל לא מוצא מה לעשות. כן, מזה נוצר השיעמום. כן, כשאדם לא רוצה לעשות דבר, לא משעמם לו. פשוט אין לו דחף של חיים. שיעמום זה פער שקיים בין חשק החיים הכללי לבין הכלים שבהם החיים צריכים להתגלות. מזה נוצר השיעמום. כן, שעה עימום, השעה לא עוברת. כן, מה אתה כל כך מוטרד שהיא לא עוברת? כי אתה מרגיש שהזמן, מושג הזמן, הוא נוצר כדי לעשות בו משהו. לכן, ואתה לא מוצא מה לעשות, לכן הזמן הוא מועקה. ואז יוצרים את השיטה של הבילוי, לבלות את הזמן. צריך לפתור את בעיית הזמן. לבלות אותו. לבלות אותו. טוב, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. אמרה חנה לחברתה, אני פשוט לא טובה בכלום. אני לא מוצאת, כן, בעצם איזשהו תחום או דבר שבו אני יכולה ראויה או יכולה לגלות את חפץ החיים שלי. אני פשוט לא טובה בכלום. עכשיו, זה לא אומר שהיא לא טובה בכלום, כמובן. זה אומר שלא מספיק התבוננה והכירה את כוחותיה. ודאי, ודאי, שאוצרות הנפש שלה קיימים, אבל, כן, תיבת האוצרות היא סגורה. איפה המפתח נמצא? לא יודע, אני מקווה שלא זרקה אותו עדיין לים. אבל יש בעיה, כן? זאת אומרת, הסיבה שהיא חושבת שלא טובה בכלום זה מכיוון שהמפה הנפשית שלה היא מפה אילמת. פשוט מפה אילמת. היא לא מציינת דברים, כן? המחצבים שלה הם סתומים. כן? אוצר בלום קוראים לזה. יש אוצר אבל הוא בלום. אני פשוט לא טובה בכלום. הוסיפה בנימה של ייאוש. כן? טוב, עצם העובדה שהיא אומרת זה לחנה חברתה, זה כבר מראה שהיא רוצה עזרה. כשאנחנו אומרים לשני, כן, מספרים לו מה עובר עלינו, אנחנו מצפים להבנה, מצפים להבהרה, מצפים לעזרה, מצפים. כן, זה כבר טוב. אבל בכל אופן היא הוסיפה בנימה של ייאוש, כלומר, כנראה שעברו עליה ימים ושנים שהיא לא מצאה דבר שבו היא טובה, וחייה עוברים עליה באיזה מין שיממון או לחילופין, עוברים עליה בחיקוי של אחרים. כי כשאדם לא יודע מה לעשות עם כוחותיו שלו, הוא לא יודע שיש לו מציאות או אישיות עצמאית, כן? ודחף החיים לא מוצא מסילות להתגלות בהם. מה עושה האדם? ראינו, הוא מתחיל לחכות אחרים. הוא מתחיל להידמות לאחרים. פה לפחות היא קיינה מספיק, כן? כדי לא לחפש את הפתרון הזה בחיקוי של אחרים. כן? זאת אומרת, היא מרגישה באמת שבנפשה הדבר, היא רוצה להיות היא. ואם היא לא היא, אז היא לא רוצה לחכות אחרים. כן? כבר דיברנו על זה בעריכות, שאחת הבעיות, כשאנחנו לא מוצאים את עצמנו, כן? אז אנחנו מתחילים להשלים את עצמנו מבחוץ, כאילו. כן? לעשות נחת רוח לחברה, במה שהחברה רוצה וכן הלאה, לקבל הערכה מן החברה. ראינו, כשאין לך עולם פנימי, אתה יוצא לחפש אותו בחוץ, ואתה יצא דינה לראות בבנות הארץ. שזה דבר שמורה על איזושהי יציאה מבית יעקב, על איזושהי זניחה ועקירה מתוך הבית הפנימי. של בית יעקב, של הקדושה, ותצא לראות בבנות הארץ, ויער אותה חמור בין שכם. אני פשוט לא טובה בכלום, הוסיפה בנימה של ייאוש. אפילו תעודת בגרות לא הצלחתי להוציא. אתם רואים, הרבה פעמים הכישרונות לא יוצאים לפועל, מכיוון שאדם לא עומד בעצם בהכשרות של הכישרון. זאת אומרת, יש לך כישרון, אבל אתה עצל מכדי לפתח אותו. הכישרון מופיע בצורה גולמית של בר, כן, כמו פרח בר, אבל אתה לא, אין לך מרץ וזריזות וחשק בעצם לעשות את הפעולות, הסטאז' קוראים לזה, כן? את אותם פעולות, סטאז', את ההכשרה, כן? זאת אומרת, אתה לא מספיק זריז וחרוץ כדי ללמוד את הלימודים הנצרכים, כדי להלביש את הכישרון הזה בכלים מדעיים, בכלים אומנותיים. אתה לא לומד את הדברים, אז הכישרון נשאר בוסר. זה כמו אדם שרוצה לנגן. אז הוא לומד שלושה אקורדים. טוב, שלושה אקורדים הוא עכשיו מנגן. אבל נמאס לו כבר. הכישרון המוזיקלי שלו הוא קיים, אבל הוא לא מצליח לפרוץ, כי אתה שם לו שלושה אקורדים וזהו. אז נכון שעם שלושה אקורדים אפשר לנגן 1,000 שירים, זה דבר ידוע. אבל זה לא מעניין. הכישרון שלך רוצה הרבה מעבר לזה. הוא רוצה ככה בסים נעים, הוא רוצה קצת איזה סולו קטנצ'יק עם האקורד, הוא רוצה קצת, הוא רוצה לחבר את השירה, את הנגינה עם שירה, הוא רוצה לפרוץ החוצה ולהציע את החומר בפני אחרי. ואתה, מה אתה מגיש לו שלושה אקורדים? אז בסוף נוצרת סתירה בין הכלים לבין החשק. נוצר שימום. אבל אם אתה היית חרוץ, יושב אצל מורה ולומד ועושה שיעורי בית, מתפתח, כן? כמו שצריך, גם את החלק התיאורטי, גם את החלק המעשי. אז הכישרון היה מוצא לו נתיבות, להתגלות, ואז היה עונג וסיפוק עצום וגדול. אתה מנגן, היית מרגיש פיו בשמיים. אם אתה בלי כישרון כזה, אז בלאו הכי זה לעזור לך, גם לא תלמד. כן, אבל זה לא נורא, שלושה אקורדים. אם אין לך כישרון, זה טוב מאוד שלושה אקורדים. אבל אם אתה בעל כישרון, אתה לא יכול לסתור את לאו של הכישרון הזה, אתה חייב לתת לו מזון, צריך להזין אותו, לתת לו כלים להתגלות. בכל אופן, תעודת בגרות לא הצליחה להוציא. אנחנו רואים איפה זה נחסם, כל הסיפור. אתה אומר, שאני לא בא עכשיו להגיד, תעודת בגרות, צריך תעודת בגרות, כן, לא, בסדר. תעודת בגרות. אבל תעודת בגרות היא אפילו לא הצליחה להוציא. אינני מצליחה בשום תחום. עכשיו, אני לא אומר שתעודת בגרות זה תנאי. תעודת בגרות זה לא בהכרח תנאי, כדי שכישרונות יוכלו להופיע. יש חשיבות תעודת בגרות, כן? ויש דברים שהאקדמיה מציעה, יש כלים מדעיים, אקדמיים, שהאקדמיה מציעה לאנשים כדי לגלות את הכישרונות שלהם. זה דבר ברור. דבר ברור. כן? לא תמיד זה הפתרון. לא תמיד זה הפתרון. כן? אדם יכול גם להשתמש עם הכישרונות ולפתח אותם, לא דרך תעודת בגרות. יש כל מיני סוגי הכשרות, יש לימודי תעודה, יש, כן? לימודים שלא, לא צריכים, לא בגרות ולא פסיכומטר. לימודים. יש כישרונות שיוצאים לפועל גם, גם שלא בדרך או במסלול האקדמי. יש, יש. אבל אנחנו חייבים בכל אופן. לגייס את מירב האמצעים כדי שכישרונות יוכלו להופיע. יהיה אקדמי, יהיה לימודי תעודה, יהיה סמינר, לא, לא משנה. אבל צריך כלים. יהיה חונך אישי, חוכמת חיים, אני יודע מה, אבל צריך. אז אפילו תעודת בגרות לא יצריך להוציא. אני אינני מצליחה בשום תחום. חנה נהנחה בתסכול. כן. אומרת לחברתה, כן, למה את אומרת ככה? שאלה חברתה בתמיה. יש המון תחומים שאת מצליחה בהם. בתפירה, את מעולה. נו, אם היא מעולה בתפירה, למה היא לא שמחה בזה? למה היא לא שמחה בזה? אני לא מבין. את לא מצליחה בכלום. מה, היא מכחישה? מה, היא משקרת בעזות מצח? הרי היא טובה בתפירה. אז מה הסיפור? אז מה זה לא מצליחה בכלום?
לא, אין טובה כלפי עצמה. היא מסתכלת רק על הדברים שהיא פחות טובה בהם, מאשר היא להבליט את הדברים
שהיא... במה שהיא לא... אז היא מתייחס למה שהיא לא טובה בהם, ומה שהיא כן טובה בהם? היא לא יודעת על זה? היא יודעת על זה.
היא יודעת על זה, אבל בכלל אנחנו אוהבים... כן. שים לב מה אנחנו פחות טובים. מה שאנחנו טובים, אנחנו לא יודעים לתפוח לעצמי.
אבל היא מתעסקת בזה, זה לא הידיעה תיאורטית שהיא תופרת, היא תופרת בפועל. היא נהנית מזה גם סתם, מעולה בזה.
יש לה רצון להיות טובה.
אז יש לה רצון להיות טובה במשהו אחר. למה יש לה רצון טובה במשהו אחר? מה, בגלל שהכישרון הזה הוא האחר הוא יותר? האחרים. אז מאוד יכול להיות. כן, כי... כי מה זה להיות תופרת בחברה כזו, כן? בעידן כזה, בתרבות כזו, בדור כזה, תופרת. אף מי שגם את התפירה אפשר להביא למדרגות מאוד גבוהות, אבל איפה היא נתקלת פה באיזה בעיה? שאין לה בגרות. אם רוצה עכשיו ללכת ללמוד קולקציה, כן? רוצה עכשיו ללמוד תפירה ברמות גבוהות, צריכה בגרות. אז היא נשארה כלואה בתוך התחביב. התפירה כתחביב. נכון שהיא עושה דברים יפים, מפיות, עושה כל מיני דברים, כן? אבל היא לא פורצת, כי אין לה את הכלים. אין לה את הכלים. זה גם אפשרות. זאת אומרת, הכישרון הזה היה אמור להביא אותה לידי סיפוק אדיר, אבל היא לא מצליחה להכשיר את עצמה מעבר למה שהיא הצליחה להשיג בכוח החובבני שלה. זה גם... אז מכל הסיבות שאמרתם, גם מה שאתה אמרת, גם מה שאתה אומר, יכול להיות שיש פה איזשהו... זה מכוון תרבות, נקרא לזה ככה, כן? שמסתכלת על עיסוקים, כן? שתופסים בחברה שהיא חיה בתוכה, והיא אומרת לעצמה, כחגבים היינו בעינינו. כן, אמרתי שואל משהו? טוב, בכל אופן החברה באמת מנסה לעורר אותה להתבונן מחדש על מה שיש בידה, אולי לראות איך מתקדמים מכאן. כן, שאלה חברתה בתמיהה, כן? אצל חברתה זה ברור שהיא בעלת כישרון בלתי רגיל, יכול שגם חברתה נהנית מהכישרונות שלה, היא עשתה לה לא פעם סמלה, עשתה לה לא פעם פה, סתם פה. כן, ודאי, ודאי. יש המון תחומים שאת מצליחה, בתפירה את מעולה, גם בקוסמטיקה את ממש כישרונית. תראי, הכישרון הוא קיים. כן, פה ושם היא עושה איזה צביעת ציפורניים, פה ושם עושה איזה בניית ציפור קצת, אני יודע, קנתה לה קצת. זה עדיין מעט מאוד, זה אין הקומץ מסביע את הארי, אבל יש כישרון מוכח. כן? גם ברמה העכשווית שלו, כל שכן מפתח אותו. כן? יפה מאוד. חוץ מזה, יש לך כישרון להצחיק ולשמח את כולם. אין שבדיחי, מה שנקרא. אנשים בתכנים. אין שבדיחי זה מעלה מאוד גדולה. תארו לשמחים שיש לנו את היכולת ללכת ברחוב ורואים אנשים עצובים. ואתה עושה חוש הומור נהדר, לא להגני, לא חצוף, לא גס. אתה מצליח להצחיק אנשים. אתה גורם להם לשכוח את הצרות שלהם. כל אחד עם הצרות שלו, ולא חסר צרות בדור הזה. זה כישרון יוצא מגן הרגיל. איך ייתכן שאת מתעלמת ולא נתנת משקל ראוי, כן, לכישרונות האלה? אז את גם תופרת, את גם מצוינת בקוסמטיקה, זאת אומרת כישרונית, נאמר, את גם יש לך כישרון להצחיק. ולשמח את כולם, אין שבדיחי אותם בני עולם הבא, כפי שמופיע בגמרא, מסכת מגילה, כן? כן, ששאל רבי ישוע בן לוי, מה זה שם? רבי ישוע בן לוי זה היה, שאל את אליהו הנביא, מי הם בני העולם הבא? הוא רוצה לדעת, מי האנשים שיש להם עולם הבא? ואז לדבר איתם, לשאול אותם קצת מה הם עושים, כל זה. אז הראה אליהו הנביא על שני אנשים בתכנים, שנמצאים שם בשוק, מצחיקים אנשים אחרים. הוא אמר לו, הנה האנשים האלו. פלא פלאים, הוא אמר, אני אדבר איתם. שאל אותם, מה אתם עושים בחייכם? אמרו לו, אנחנו אנשים בתכנים. אנחנו מבטחים אנשים עצובים. וואו, פלא פלאים. אנשים בתכנים שמבטחים אנשים עצובים. היכולת לבוא ולראות אנשים ששרועים בצרות, שכלואים בתוך כל מיני מצבים רגשיים, כל מיני לופים כאלה ואחרים, כל מיני בתי כלא. כן? לבוא להצחיק אותם. על ידי הצחוק אני בעצם לועג על הקשיים. לא שאני מזלזל בקושי, אבל אני לועג בעצם על ההקצנה, כן, של הרושם שהקשיים עושים. על ידי הבדחנות אני משחרר את האדם מהאחיזה של העצב, ואני מאפשר לו להכיר כוחות שיש בתוכו, כוחות חיוביים. אז גם אני לועג על הגודל הדמיוני של הצרות, וגם אני מאפשר לאדם להיפרד מן הצרה ולהכיר את כוחותיו. אנשים בתכנים זה דבר גדול מאוד. אז את גם בתכנית, חוש הומור יוצא מגדר רגיל. את מצליחה להביא אנשים מצב של שמחה, להשתחרר, להמשיך ולצעוד, דבר גדול מאוד. כן?
גם רבי נחמן שם, זה מילתא דשטותא, מילתא דבדיחותא.
דבר גדול.
אפילו לדבר
איזה
דבר שמח,
כן. אז מה אם לא עשית בגרות? כן? טוב, יש פה עמדה של מה שיש אל מול מה שאין. זה כמו שאתה אמרת. זאת אומרת, היא עוזרת לה להעמיד את מה שיש, מו, כן, לעשות ספירת מלאי, מה שנקרא. לעשות ספירת מלאי, ולא רק ספירת מלאי, אלא להדגיש את הערך של כל דבר ודבר, שהיא נוטה להתייחס אליו אולי כמובן מאליו, לא כפי הצריך. יש פה ליטוש והסרת האבק מעל הכישרונות, להציג אותם באור יקרות, כדי לחבר אותה לכישרונות האלה עצמם. כן? למה הדבר דומה? אדם שמחזיק כברת ארץ, יש לו קרקע. כן? הוא לא יודע שהקרקע הזו אפשר למכור אותה מיליונים. בא אדם ואומר לו, כן, תשמע, הקרקע הזו, העשרה דונם האלו, אתה יכול למכור אותם בעון התג. עד היום, מה הוא עשה בקרקע הזו? אני יודע, שחק כדורגל שם, אני יודע, שתל צנונית, אני יודע מה הוא עושה שם. פתאום בא בן אדם ואומר לו, מה אתה מבזבז את הקרקע הזו? אתה עם הקרקע הזו יכול להרוויח עון התג? אז הוא מחבר אותו מיד לערך של הקרקע. אותו דבר גם פה. כן? תפירה, קוסמטיקה, בדחנית, דבר גדול מאוד. שמח את כולם, קוסמטיקה, כן, ליפות קלות, לשמח נשים בערב שבא, דבר גדול, כן, תפירה, וכן הלאה. זאת אומרת, לחזור ולרענן, לרענן את המושגים, לרענן את הערך של הדברים, זה, אגב, אנחנו עוסקים בזה כל הזמן פה. מה אנחנו עושים פה בעצם? חוזרים מרעננים, מושגי יסוד. מה זה יהודי, מה זה תורה, מה זה ארץ ישראל. מי מאיתנו לא יודע. מה אנחנו לא יודעים, מה זה ארץ ישראל? יודעים כביכול, אבל צריך לרענן, זה דברים...
לשונן
צריך, בסיעת ישרים, נכון? והנה התועלת, היוצאת מזה ספר, תצא לא מאיפה? מהחזרה והתמדה, נכון? התועלת הניקת מזה הספר, תצא מחזרה והתמדה, שיזכרו לדברים נשכחים מבני אדם בטבע, וישים מליבו חובתו, אשר הוא מתעלם ממנה. כל הספר זה חזרה, אנחנו לא באים לספר דברים שלא ידעו בני אדם. כן? לא, ודאי, אלא הכל מפורסם. מפורסם, אבל נשכח. כן? כפי גודל פרסומם, כך גדול האלם מהם. אז אותו דבר גם פה. למרבה הפלא, זה ממש ממש דומה. אנחנו צריכים לחזור ולהניח את היד על האוצרות הפנימיים שלנו. גם אלה שאנחנו מכירים אותם, כמו שאנחנו רואים פה. ואולי דווקא אלה שאנחנו מכירים. אתם יודעים, בדרך כלל שואלים אותנו, תגיד, אתה מכיר את פלוני אלמוני? ברור. היא אמרת, ברור, סימן שאתה לא מכיר. כן? ברור. מה ברור כל כך? מה אתה מכיר? עד כמה אתה מכיר אותו? איזה עומקים אתה מכיר? אז אתה יודע, יש לך כרטיס ביקור שלו. מה הוא עושה? איפה הוא גר? תתתת. אבל מעבר לזה, אתה לא מכיר אותו. הכירות אמיתי? אתה לא מכיר אותו. למה אתה אומר ברור? אנחנו צריכים לרענן כל מיני דקרה. זאת אומרת, אין די במה שאני מכיר אותך, דוד. אין די במה ש... כן? נכון שהכירות היא מספקת כדי להגיד לך ברחוב, דוד, ואז אתה תענה לי. אני יודע שזה אתה. אבל זה כאיפה סוכאי, לעומת העומקים שיש בכל אחד מאיתם. צריך לרענן את המושגים. אותו דבר זה גם ביחס להיכרות לעצמנו, כן? אפילו שאנחנו כבר משתמשים בכישרונות, מה שאנחנו רואים פה, עדיין יש חשש של ממש שההיכרות היא היכרות מאוד כהה ולא זוהרת. מטבע הדברים גם לא מחבר אותי לשמחה, קשה לשמוח, כן? לדעת את ערך חיי, כן? אותה הרגשה שלא יודעת מה לעשות עם עצמי וכן הלאה.
זה בעצם לחפור בין כהנפש ולהכיר את עצמך...
שוב ושוב.
ולהכיר את גם כהנפש שלך,
כן? כן, כן. דווקא בדברים המוכרים כביכול, דווקא בהם להעמיק את הידיעה. יש לך יחידה אחת בפלוני אלמוני. זה עכשיו שתי יחידות. שתי יחידות ברובן, שתי יחידות בשימון. לא מספיק יחידה, שתי יחידות עכשיו. נכיר אותה. יש פעמים בהם אנו נכנסים למקום פנימי של תסכול, בו איננו מצליחים לראות ולזהות את היכולות שלנו. כן? כמו אדם, כמו חייל שיושב כבר ימים ושבועות על הגדר ולא רואה שום תנועה. שמע, אני יושב על הגדר של האישיות שלי, לא מזהה כלום. לא מזהה, בולבל. אמרנו, זה יכול להיות כתוצאה של חוסר מיקוד, חוסר ריכוז, כן? בכלל בדור הזה יש בעיות, הרבה בעיות של בעיות קשב, ריכוז, כן? חוסר ריכוז, שאדם לא יודע להתבונן, לא יודע להשיח את הדעת מדברים אחרים. ולמען השם, להיכנס לתוך עצמו ולהתבונן פנימה. אז יש תסכול. יש תסכול, קיץ עבר, חורף הגיע, ועדיין לא נושענו. כבר חלפו שנים, ואני עדיין לא יודע מי אני. בן כמה אתה? 19, 20, 21, 22? לא יודע מי אני. לא יודע. זה תסכול קוראים לזה, כן? יש פעמים בהם אנו נכנסים למקום פנימי של תסכול, בו איננו מצליחים לראות ולזהות את היכולות שלנו. אנחנו מוצאים פה ושם איזה מין תנועות נפש כאלה, בדרך כלל מאוד דלות, כמו גחליליות כאלה, כאלה עם אור קטן. אנחנו מוצאים כל מיני תנועות נפש כאלה ואחרות, אבל בדרך כלל הן עוד לא מפותחות, לא מאומנות. בדרך כלל גם מגלות טפח ומחסות אלפיים, כן? כאילו מסתתרות מאיתנו. כאילו מסתתרות מאיתנו, מתעלמות מאיתנו. כן? נו, זו שאלה מי מתעלם ממי, אני מהם או הם ממני. אני לא משנה, לפעמים התחושה היא הדדית, שאנחנו מתעלמים מהם, מתעלמים מאיתנו. אבל בשורה התחתונה אני מרגיש ערפיליות לא פשוטה. הרפיליות לא פשוטה שיכולה לגרום לנו את האמירה הזאת. אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. צריך להבין שברגע שהכישרון הוא ידוע ומוכר, כן, הדחף שלו גדל בצורה כזו, כן, שיש לו תאבון אדיר להשתמש בזמן לצורכו. אני בכוונה אומר בזמן, כן? זאת אומרת שיש לאדם דחף חזק ומוכר, הוא משתמש בזמן לצורכו, כן? זאת אומרת, השבוע הזה... אני תפוס כל השבוע. למה אתה תפוס כל השבוע? אין לי שנייה של זמן. למה אין לך שנייה של זמן? כי אני בוער מבפנים להגשים משהו. נכון? שאני מכיר את הכוח, אין לי זמן. במובן חיובי שאין לי זמן. הזמן מנוצל כלך. בכל מקום שיש לי זמן, שעדיין ידיים בכיסים ולא יודע מה לעשות עם עצמו, זה בדיוק המקום שבו כוח הנפש שלו לא מוכר. אם הוא היה מכיר את כוחות נפשו, לא היה לו שנייה של זמן. שנייה של זמן לא היה לו. טוב, לא אומר שאדם לא צריך קצת זמן להתבוננות, אבל גם ההתבוננות היא חלק בלתי נפרד מ, כמובן, מהבעת הנפש, כן? ההתבוננות לצורך, כן? לצורך סקירה, חשבון נפש וכו'. אבל אדם שעולם, העולם הנפשי שלו הוא עולם ער, כן? עולם ער, עולם זורם מתוך ההיכרות שיש לו עם הנפש. אין זמן. אין זמן. אז כמו שכל אחד יודע מאיתנו, כן, פה, מה הוא צריך לעשות מהבוקר, עד אני יודע, כל אחד לפי לוח הזמנים שלו. יש אדם שאין לו שום שאלה לגבי מה הוא עושה, כן, בין השעות 8 ל-2. זה הזמן שהוא הגדיר לו ללמידה. בין 8 ל-2 הוא לומד. למה הוא לומד? כי הוא הכיר את הצורך שלו בלימוד. אגב, זה רק לפני חצי שנה הוא לא הכיר את זה. לפני חודשיים הוא לא הכיר את זה. לפני חודשיים הוא היה עם הידיים בכיסים, כן? אבל פתאום הוא הכיר את הצורך בלימוד. הוא הכיר את הצורך בהתקרבות ליהדות. עכשיו, משעה 8 עד 2, זה הזמן שהוא הקציב לעצמו, כי מ-2 הוא עובד, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אין לו רגע דל. למה? כי הוא מחובר מאוד לרצון שלו. הרצון מאוד, מאוד מובלט, מאוד מוכר, מאוד מוערך. וממילא הרצון הזה לוקח את הזמן. הוא לוקח את הזמן, הוא משתמש בו. כמו שהאש משתמשת בעצים, כן? אנחנו רואים אש, כל הזמן היא עצים, כל הזמן היא רוכשת, כל הזמן היא מחפשת חומרי גלם. ואותו דבר זה האש הפנימית שבאדם. אבל הליבוי של האש הזה הוא קשור ותלוי מאוד בדיוק בעבודת ההיכרות שאנחנו מדברים עליה כאן. זה לא קורה מאליו. לא קורה מאליו. אנחנו צריכים ללבות את האש. כן? הליבוי של האש הזה. כן? הרגע שהיא מלובה, היא כבר אוכלת את העצים. היא יודעת כבר להגיע לעצים. היא מזהה את העצים. לצורך עניין, העצים פה זה הזמן. שבלי זמן אי אפשר להוציא לפועל שום דבר כידוע, כן? מימד הזמן, הדבר המדהים והלא מוסבר הזה והלא מוגדר הזה שנקרא זמן, כן? זה בעצם מציאות, מאוד משונה אגב, קשה מאוד להגדרה, אבל זה מציאות שבאמצעותה אפשר לחולל דברים, אפשר לחולל דברים, כן? בעולם הזה מציאות הזמן מאפשרת לנו להוציא מן הכוח לפועל. כשאין מציאות של זמן אי אפשר להוציא שום דבר מן הכוח לפועל. כל אשר בכוחך לעשות, תעשה בעולם הזה. כי אין חשבון ואין דעת בשאול אשר אתה הולך שם. בעולם הבא, אין זמן. מכיוון שאין זמן, אי אפשר לעשות שום דבר, שום דבר לא יכול לצאת לפועל. עולם הזמן זה עולם של יצירה, זה עולם של בריאה. כן? עולם הבא זה לא עולם של יצירה. לא. אומר מסיעת ישרים, זה המקום ששם אוכלים את המוכן כבר. עולם הזה, עולם הזמן, מוציא מן הכוח לפועל. יש לך כישרון, הזמן ניתן כדי שתוציא אותם לכוח לפועל. הלאה. אז נחזור לזה. פעמים רבות ניתן למצוא אנשים שעובדים במקום, סליחה, שתסכול. יש פעמים בהם אנו נכנסים במקום פנימי שתסכול. בו, בתסכול הזה, איננו מצליחים לראות ולזהות את היכולות שלנו. כן? גן נעול, מעיין חתום. כספר החתום, אנחנו בפני עצמנו. יש פעמים שההתבוננות על החלקים הפחות טובים שלנו מקשה עלינו להכיר את החלקים הרבים והטובים, זה מה שאמרת בדיוק, דוד. ממש אומרת פה את מה שאמרת. יש פעמים שההתבוננות על החלקים הפחות טובים שלנו, שמשום מה הם קופצים לפני החלקים הטובים, כן? קופצים לפני החלקים הטובים, מקשה עלינו להכיר את החלקים הרבים והטובים, שכן קיימים ומשמעותיים בשבילנו. זאת אומרת, החלקים הרעים שקפצו, כן? הם נקלטים בתודעה שלנו בצורה מאוד מאוד עירה, ואז מלא, כן? הם יוצרים עדות שקר, חלקים רעים. הם יוצרים עדות שקר. ככל שאדם יותר מתפעל מהחלקים השליליים, כן? אז ככה הם צובעים למעשה את כל שטח ההכרה שלו. ואז כבר לא נשאר לחלקים הטובים, או שאדם מניח שאם יש בי את הרע הזה, ודאי אין בי טוב. אז כל החלקים הטובים הם כבר נעלמים מתחום הראייה שלו, מכיוון שההכרה שלו צבועה, כן? ברושם של החלקים הרעים. כן? זו גם אפשרות. ההתבוננות על החלקים פחות טובים מקשה עלינו להכיר את החלקים הרבים והטובים. זאת אומרת, החלקים הטובים והרעים כאילו לא, זה כמו בעדות, אתם יודעים שאסור לאדם להעיד מבלי שיש, כן, בעל דין חברו, נכון? עדות חייבת להיות בשניים. אתה לא יכול לבוא לפני בית הדין לבד, אתה לא יכול. יש מצב שבית הדין קורא לאחד העדים לבירור נוסף, וזה לא חייב להיות בפני חברו. אבל העדות הראשונית, סיפור הדבר, כן, השלב של בירור הדין, של, של שלב הטענות, נקרא לזה כך, כן, שלבים האלו הם חייבים להיות בפני, שתי עדים, שני עדים צריכים להיות ביחד. עכשיו, מה קורה כאשר עד אחד מגיע לפני חברו, הוא מתאים את דבריו בתת ועין, ומטעים את דבריו, ואז הוא יוצר שוחד אצל, עשוי ליצור שוחד, אסור בכל מקרה, זה לא, לא תלוי ברצונו של ה... זה לא תלוי במדרגתו של הדיין. אסור לו לשמוע, כן? אחד בלי השני. כי הדבר הזה יכול ליצור שוחד, כן? בעיני השופט. ואז דעתו נוטה אל בעל הדין הזה, הוא כבר לא יכול למד זכות, הוא לא יכול לראות בעיניים פקוחות את הענותיו של השני. וזה מה שקורה פה. אתה מזמין את העד הראשון. מי זה העד הראשון פה? החלקים הרעים. החלקים הרעים מעידים, כן? החלקים הרעים מעידים, ואתה קולט את העדות שלהם, כן? משתכנע, כן? מדגיש, מבליט את זה מאוד, ועד החלקים הטובים כבר, הם אינם. וגם אם יבוא איזה חלק טוב, ינסה להשמיע את קולו, נו, נו, כבר נפסק הדין, כבר נפסק. אין לך כבר מה לדבר. גם הקול של הטוב נשמע מאוד חלוש, כי מה זה הטוב הזה, לעומת החלקים הרעים שהתבררו לי? כן? לא, לא. כבר בא אחיך וקיבל את ברכתך, כבר זהו, זהו, זהו. כן? זה, זה כבר... הדין נחרץ, כן? אני זוכר, הייתי בצבא. הייתי בצבא, אסור גם לדון מבלי שבעל הדין יהיה לפני השופטים. אסור לשופטים לחרוץ את דינו של אדם מבלי שהוא יהיה לפניהם. כשהייתי בצבא היה לי איזה סיפור שלא הגעתי, לא חזרתי לבסיס, 3 ימים, כי הייתי חולה, אבל לא הבאתי אישור מקצין העיר אלא מהרופא של הקיבוץ. זה דבר שהוא אסור כידוע. אתה חייב להביא את האישור. אז הגעתי אל הבסיס, איפה היית? יש לי אישורים, הכל בסדר, טוב, תראי את האישורים, אני אראה את האישור. אבל זה לא אישור של קצין העיר, זה אישור של הרופא בקיבוץ. זה לא תופס בצבא, תעריק. תעריק. נכנסתי למשפט, כן? והוא דן אותי שלא בפניי. זאת אומרת, נכנסתי בהתחלה, כמה הוא ראה אותי, אמר לי, צא, צא, צא. כן? אמר לי, צא, אחרי זה 2 משפטים, 3 משפטים. אני, מי שפט לי זה המגד. המגד שפט אותי. אז הוא נתן לי לדבר איזה משפט או 2, אמר לי, צא, 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 חזרתי. 21 ימי מחבוש. והרס"ר היה שם בפנים, הרס"ר. אז אחרי שהוא חרץ את דיני, הרס"ר, כן, זכרונו לברכה, נפטר. כמו, הרס"ר אמר לי, אם אתה לא מעלה אותו למשפט, אתה חמור. אמרתי לו, מה העילה? מה הטענה שלי? הוא דן אותך שלא בפניך, שהוא בקיא בסדרי המשפט, הרס"ר. הוא מעלה חיילים, הוא מכיר את הכל. אם אתה לא מעלה אותו, הוא אמר לי, אל טיל. אם אתה לא מעלה אותו על טיל, אתה חמור. אז מה אני צריך לעשות? אז עכשיו תקשיב. קח דף ונייר ותכתוב מה שאני אומר לך. הוא הכתיב לי את הטענה. כתבתי דף יפה, שלחתי את זה ללסקוב, לסקוב. זה היה אז קצין קבילות חיילים, לסקוב. כן, בשנות ה-70. שלח, זה הכתובת, שלח את זה. שלחת, מה? לסגור מה? היה לו חשבונות עם המגד, אני יודע מה היה לו שם, לרס"ר. אין איזה חשבונות עם המגד, לא יודע, עזוב, אין דברים. קיצור, ככה אמרו לי לעשות, שלחתי את המכתב, ובינתיים התחלתי לרצות ימי מחבוש, 21 יום, בתל נוף. כן, אסיר, עם כל החבר'ה, אפסנאים, הנהגים, הייתי שם בכלא, הייתי, כן, ניסחתי להם מכתבי חנינה, אל תשאלו. הם נתנו לי לכתוב להם מכתבי חנינה. משהו מעניין. בקיצור, זה היה ביום ה-19 או 18. זה חוויה בפני עצמה, כל ימי המחבוז בכלל הייתה חוויה בפני עצמה. היינו מנקים כל מיני מועדונים של טייסים בטייסות השונות. זה היה שנות ה-70, העליזות כידוע, כן? שהיו מוציאים און עתק על חגיגות וכל מבצע וכל טיסה וכל... סיפור, סיפור. והיינו מנקים את מועדוני הטייסות. וכל ניקוי כזה, כן, היינו באים בבוקר אחרי מסיבות שחיתות, עד 1 בלילה, 2 בלילה, אני יודע מה. והמסיבות האלו, זה היה מסיבות שפע. שפע, מה לא היה שם? והיינו באים, האסירים, היו באים בבוקר, נקות את המועדונים, היו שם בקבוקי קולה מלאים, ופופקורן בלי סוף, וכל מיני עוגות, והיינו ממלאים, ממלאים, לוקחים לסוללה וזה. כן, אבל בסופו של דבר, מה שקרה, ביום 18 או 19, אני עובר כדרכי עם העגלה של הזבל שם, כן? הייתי סוחב כזו עגלה ליד הגדוד. אז הפקידה הפלוגתית קוראת לי, קוראת לי, מרחוק, בואי נה, בואי נה. בואי נה, הגיעה תלונה על המגע. הגיעה תלונה מקצין קבילות, נזיפה. עכשיו, נזיפה זה דבר נורא. אגב, המגד עזב את הגדוד תוך איזה חודש, כן? ואיש לא ידע מדוע. הוא עזב את הגדוד והגיע המגד אחר. כן, ואז ראיתי את ברוך תמרסון, כן, הרס"ר זיכרונו לברכה, הוא עד מרחוק, הוא עושה לי ככה. כן, כן, לדון הזה שלא בפניו. זה דבר בעייתי, לפעמים אנחנו באמת מקבלים דברי עד אחד בתוך הנפש, אנחנו מבליטים את דבריו, מדגישים את דבריו, ואז שבא חברו, כבר איש לא שומע. ולא זכר איש את חוכמת המסכנו, מי בכלל שומע לו? כן? גם זו בעיה. כן? עכשיו, אני לא אומר, כן, אם יזדמן לך הצד הרע שבישיותך, אני לא אומר שלא צריך לקדם את פניו, לא צריך להכיר בו, אבל מכאן ועד איזשהו, כן, להדגיש ולהצים אותו, לאט לאט, בסדר. להכיר אותו בגבולותיו האמיתיים, בלי הגזמה, בלי הדגשה יתרה, כדי שבאמת הקולות הטובים יוכלו להישמע גם הם, לפחות כפי הראוי להם. אז הנה, כן, יש פעמים שאת בואו נוכל למירים שמקשה עלינו להכיר את החלקים הרבים והטובים, שכן קיימים ומשמעותיים באישיותינו. אפילו יותר עיקריים, הרבה יותר עיקריים. בכלל זה ידוע שהטוב הוא ודאי עיקרי על הרע. ואפילו אם הטוב יש לו רק חלק אחד, לעומת אלף חלקי רע, קשר רשעים אינו מן המניין. זה ודאי ודאי. אפילו חלק אחד של טוב, טוב אמיתי, לעומת אלף חלקים של רע, הוא בטל. אם יודעים מה זה טוב באמת, אם יודעים את מקורות הטוב, אם יודעים את שורש הטוב שיש בתוך נפשינו, שהכל בעצם בשורשו זה שייך לנשמת האדם, אז מה זה הרע? ומה עוד שהרע, כפי שהסברנו כבר, גם זה אנרגיות חיוביות שהולבשו בנטייה שלילית. כן? האורות והצללים שדיברנו עליהם אתמול. להכיר את החגים השבועים, כשכן, כן, משמדים באישיותנו. טוב, פעם הבאה בעזרת השם נמשיך.